עכשיו אולפן רחובות, פרשננו הפוליטי אבי בלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
ומשבוע שעבר נוסף לך טייטל נוסף, נכון לשבוע שעבר ולהיום בערב, מגיש המהדורה המרכזית ביום רביעי.
גם היום בערב, טוב שאתה אומר לי.
ככה אני מעדכן את העובדים שלי.
טוב, אני משנה את הלוז עכשיו. תודה.
יפה.
דוד, אפשר להחמיא לך על ה... ראיתי את ההספד שרשמת על רבוח וייסבקר? מאוד מרגש.
כתבתי אותו מהלב, בשתיים וחצי בלילה, אתה יודע, מכלי ראשון מה שנקרא, מכל הזיכרונות שהיו לי איתו.
אני לא יודע אם כל המאזינים ראו שהוא קיבל אותך משהו שלא כדרך הטבע, פשוט מצאת חן בעיניו.
הם שמעו את זה ביום ראשון בבוקר.
כן,
חבל על דאבדין, ברוך וייסבקר, זכר צדיק קדוש לברכה.
כן, מחר קמים מהשיבה למי שעוד לא הספיק לנחם אבלים. ובואו נעשה מעבר חד לעניינים הציבוריים שלנו. עם מה נפתח? עם הפוליטיקה הגדולה או הפוליטיקה הקטנה, אבי?
הפוליטיקה הגדולה, ראית שבן גביר, ומי ששם לב אצלו כל אמירה מחודדת, עוד ידובר מי הוא ככה עומד מאחורי כל מילה, התחיל לקרוא לקבינט, לקבינט המלחמה, הקבינט הקטן. אז כשאתה מדבר על הפוליטיקה הגדולה, בוא נדבר על הקבינט הקטן ועל מה שראינו אתמול בין...
כמו שפעם קראו לקבינט הקטן הזה, המטבחון. מלשון להקטין אותו.
אבל הקטן זה להקטין, בדיוק. ומה שאתה בעצם רואה, איך שאני שומע, בוא נגיד ממי שכן רוצה, שקבינט המלחמה הזה יחזיק מעמד, נתניהו נמאס לו מגנץ. נכון שהוא מבין את כל זה שהוא צריך אותו בשביל האמריקאים, וכל עוד שהוא נמצא, זה מעריך את חיי הממשלה, נמאס לו מגנץ. הוא חושב שהוא עושה פוליטיקה, הוא שומע שמטעמו לפחות נשלחים לשכנע שרים, להרוק, להבטיח להם. פשוט נמאס לו מבחינתו, ואתה רואה שהוא לא בא לקראתו בשום דבר, הוא מתנגח בו בחזרה. אם אז במסיבת העיתונאים שהוא דיבר על תקציבי החרדים, ביבי שתק והעביר עניין, אתה רואה שהוא מחזיר, הוא לא מגנה את בן גביר גם כשהוא מדבר נגד נשיא ארצות הברית, נצמד חזק לבייס, נמאס לו מגנץ. ככה אני מפרש את הדברים אחרי שיחה, בוא נגיד עם מישהו שלא רוצה שהקבינט הזה יתפרק.
כן, אבל צריך גם לומר את הדברים, אבי. בני גנץ, יש את מה שהוא עושה בפומבי, בהצהרות הפומביות שלו, שהוא מדבר על זה שחשוב לו להתנגח, ולהיות בסדר, ובאחדות, וכל הדברים הללו.
ומצד שני לקרוץ לבייס שלו כל הזמן.
כן, ומהצד השני, אתה יודע שהוא מדבר עם חברי כנסת בליכוד, הוא מנסה לעשות, הזכרת את זה עכשיו, הוא מנסה לעשות מפה ומשם עושה פוליטיקה.
כי הוא נמצא בדילמה הכי גדולה, כי אתה יודע, יש לו על העץ 40 מנדטים, וביד יש לו 8 מנדטים. בגלל שנכון לעכשיו גדעון סער לא איתו, הוא אומר אני ממשיך להישאר בממשלה. גם אם גנץ פורש, הוא נמצא בדילמה, והוא רוצה למנף את זה, וכל יום שהוא נמצא בייס שלו, נכון שעד לפני כמה שבועות היו 50-60% מהמצביעים שלו שרצו שהוא יישאר, אני לא בטוח שעכשיו זה כבר נכון, עם האמירות של בן גביר, וגם בן גביר מזהה את זה.
אז מה זה אומר?
הוא עושה פוליטיקה, ולנתניהו נמאס.
אז אם החבילה הזאת ייפרד בקרוב, אולי כשיוכרז על סוף המלחמה, לא רואים את זה עדיין באופק, נראה בחירות גם מיד אחר כך, או שפה נתניהו ייכנס לעבודה מאומצת לשמר את ה-64 שלו?
תראה, ביבי יודע לקרוא מפה, הוא מבין שיש לו בעיה והוא לא בכיר, מה שנקרא, בחטא. אלא אם כן יביאו הישג מדהים של חיסול סינואר. אבל עוד לפני זה, יש כאן עוד נקודה של בינתיים לגנץ אין כל כך נקודות יציאה. הוא בנה למשל על זה שהוא... ידביק לנתניהו את העובדה שאין עסקת חטופים, אבל החמאס לא אומר אפילו כן, אבל הוא שולל את מה שישראל, גם בני גנץ לא יכול לוותר על חזרה ללחימה, הוא לא יכול לסגת מעזה, לא יכול לוותר על הפסקת המצור. זאת אומרת, חמאס שמח נקודות שבני גנץ לא יכול בגללם להגיד, ביבי לא רוצה עסקה. למרות שנראה שנתניהו לא רוצה עסקה בתנאים שהבייס יתהפך עליו, מצד שני הוא לא רוצה שזה ידבק לו, לכן... וגנץ תקוע בממשלה הזאת גם בגלל גדעון סער, בגלל שאם הוא פורש עם 8 מנדטים, עדיין להיות ראש מפלגה של חד ספרתי, זו תקלה מבחינתו. לכן, אתה רואה את שניהם, נמאס להם אחד מהשני, הם כבולים אחד לשני, ואני מעריך, לפחות מה שאתה שומע בימין, שבסוף בטווח של סוף 24, אמצע 25, הלכו לבחירות, לא יהיה מנוס. קשה לראות את הממשלה הזאת מחזיקה מעמד, עם כל האינטריגות בתוכה, גם מתוך הליכוד, אתה רואה מה קורה גם בתוך הליכוד, יהיה לך את ההפגנות האלה של משפחות החטופים והנרצחים, יהיה קשה להחזיק מעמד. ראינו שהממשלה הזאת לא החזיקה מעמד במחאה הזאת של השנה של הרפורמה
החזיקה,
המשפטית.
החזיקה.
אבל היא קיפלה את כל הדגלים שלה.
כן, קיפלה את הדגלים, זה נכון. טוב, בוא נעבור לדגלים האחרים. דגל שס אגודה, מוניציפלי.
אתה יודע, זה נראה כזה תלוש מהמציאות, שצריך לדבר על כל המוניציפלי ועל הבחירות המקומיות, אבל אין ברירה, אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר על זה, זה קורה החודש, אבל כן לדבר על זה.
אתה יודע, ידידנו יעקב ריבלין העיר את עיני השבוע, שאתה לא רואה ירידות אישיות אחד על השני בתוך הפוליטיקה החרדית, מה שהיה בעבר. אני לפחות לא רואה את זה, תקנו אותי אם אני טועה. זאת אומרת, יש מריבות, יש קרבות, אתה רואה את הבכירים בורחים מזה, לא רוצים לדבר על זה, אתה רואה את פורש לא מדבר, את דרי מעדיף לו לדבר, ואתה
לא רואה שכשהם יושבים בחדר, רגע, וכשהם יושבים בחדר לדון בדברים שהם באמת חשובים,
הם לא יושבים לדון על כלום, לא על הגיוס, לא שום דבר. לא מדברים. לא מדברים.
כלומר, גם הבחירות בעיתוי הזה לא מתאים לראשי המפלגות החרדיות בעיתוי הזה לנהל קרבות.
כן, זה לא מתאים להם. מצד שני, לחרדים, בערים לפחות שהם צריכים, נגיד, דווקא בערים מעורבות, שם אתה רואה פחות נהירה לבחירות, לקלפיות של בוחרים חילונים, כי זה פשוט לא מעניין אף אחד. שם החרדים כן יכולים להביא איזה שהם הישגים, אבל זה באמת לא מעניין. אני חושב שגם את הציבור החרדי זה לא מעניין. אולי אני טועה. זה מעניין כמה עסקנים, פוליטיקאים, זה ייבחר, זה לא ייבחר. לא רואה שזה מעניין מי יודע מה את הציבור. אתה הולך לבית כנסת, לא יודע, אולי איזה כמה חובבי פוליטיקה באופן מובהק שואלים אותך על המוניציפלי, והרוב מעניין אותם מה שקורה עם המלחמה, זה מה שמעניין אותם.
בהחלט, חד משמעית. מדברים איתך על המלחמה, מדברים איתך על הצפון, כן תהיה מלחמה או לא, אבל בכל זאת בוא ננסה לרגע לצלול לבחירות המקומיות, אבי בלום. דבר איתי רגע על בני ברק, מה קורה שם? בוסו לא התמודד בסוף, נכון?
לא, ברור שהוא לא התמודד, מה? זה חלק מהדיל עם שס אגודה, שתומכים במועמד שלהם בבית שמש, ובוסו מלכתחילה זה היה קלף מיקוח לשים אותו בשביל לסחור במועמדות שלו, והוא גם, לא נראה לי שהוא גם רוצה בכלל להיות, מראה לו שר בריאות לא רע, תראה, מפרגנים לו מכל עבר, מה עוד צריך להיות? ראש עיר לעומתי בבני ברק, אתה מבין שזה הולך לשם. זה רק עניין של זמן עד שיודיעו על זה רשמית.
אין איזשהו ניסיון, אגב, ואין איזשהו ניסיון להסדיר את כל הסכסוך הארצי הזה, את כל הדיל הארצי שהלך למחוזות אחרים?
אי אפשר, אתה נתקע באלעד. זה מה שאתה נתקע במורדות אלעד.
כלומר, איפה שתנסה לסדר ותצליח, בסוף זה ייתקע על אלעד.
כן, גם אתה, אל תשכח שאתה לא יכול עכשיו כל כך לשחק ולשים מועמדים חדשים. בלכן גם הבחירות בסוף פברואר, לכן גם היה אינטרס של דרי ושל אחרים לא לדחות את זה הלאה, כי אם היית מגלגל את זה הלאה, היית פותח את הקלפים מחדש.
טוב, אז הנה, הזכרת את אלעד, שנתקעים באלעד, בעצם מה שחשוב לאריה דרי במערכת הבחירות הזו, הנוכחית הזו, זה העיר אלעד, לקחת את ראשות העיר שם ליהודה אבוטבול. וכאן אני רוצה לשאול אותך, הדיל או בעצם ההסכם עם ויז'ניץ סגור על בית שמש, זה סגור גם על אלעד?
אני שומע שכן, מצד שני בדגל אומרים לך, אם הגאון רב דוב לנדו יקרא אליו את האדמור מוויז'ניץ, אני מבין שבן האדמור היה וזה לא עבד. אני חושב אבל שבאלעד הסיפור שם אגב עם ויז'ניץ מתחיל מלמטה. וזה קצת מזכיר את מה שהיה בעבר בביתר, בואו נזכיר נשכחות, שאלי ישי רצה אז את פינדרוס, אבל הציבור אמר, הציבור השסי אמר, אני רוצה את מאיר רובינשטיין, בגלל שאני לא מסתדר עם פינדרוס. וסרוליק פורוש עשה טעויות, שהטעות שהוא עשה, שהוא דווקא את אלה שצריכים להיות הכי קרובים אליו, הוא לא קירב מספיק, ככה אני שומע, אני אמנם לא גר שם, לפחות לפי מה שאני שומע. זאת אומרת, התקלה התחילה מהשטח, כשקהילה שלמה, מצד, זה מצד אחד, מצד שני, לויז'ניץ יש בעיה באלעד, כי זה לא בית שמש שיש לך קרב בין דגל לבין שס, אז אתה בוחר בשס. שם המועמד זה לכאורה מועמד אגודאי, מועמד שלך, זה קצת מזכיר את הבחירות לעיריית ירושלים, כשפורוש רץ וגור התנגדה למועמדות שלו. ושם לכן לויז'ניץ יש קושי יותר גדול. ועדיין, לפחות לפי מה שאתה שומע, אתם שומעים כמוני, בויז'ניץ ובשס אומרים שהסיפור גמור, ושלומי אמוני בדגל אומרים שלא. לא יודע מה להגיד לך, כל אחד משקר אותך מכל כיוון. אבל נראה שני, לפחות שהמומנטום, אם בתחילת הדרך זה היה 50-50, נראה שהמומנטום עם שס באלעד, כך לפחות זה נראה.
אבל אני יש לי שאלה. אם שס כל כך בטוחה, לפחות לפי ההצהרות שלה והמספרים שמציגים, כל כך בטוחה שהיא מנצחת באלעד, בהליכה, אתה יודע מה, במאמץ, אבל מנצחים באלעד, ובהיגיון הזה גם בלי ויז'ניץ, אז למה כל הבלגן הארצי? אם אתם מנצחים באלעד, תחוצו, תנצחו.
שס לא יכולה לנצח באלעד, בלי ויז'ניץ, אבי בלום מכיר את זה היטב, בשתי המערכות בחירות.
אני חושב שיהיה להם קשה.
סוף סוף, לראשונה מישהו אומר, אין רוב לשס באלעד.
רגע, אני אומר את המציאות, יש לה רוב, לראשות העיר כבר 10 שנים, שתי מערכות בחירות, מי שהכריע את הסיפור שם זה ויז'ניץ.
למה אין לה רוב? למה אין לה רוב?
הנה, אבי יענה לך על זה.
סרוליק פרוש יודע ללכת בין קהלים, להתערבב, להביא אנשים.
זה סרוליק פרוש יודע ללכת בין קהלים, או שזה קהלים שיודעים ללכת לא עם שס?
סרוליק פרוש יש לו יכולות. אי אפשר להתעלם מזה, הוא עשה את זה פעמיים, לכן חוששים ממנו, לכן מנסים להביא את כל המסה הזאת נגדו. אי אפשר להתעלם ממה שיש לו. יכול להיות שהוא עושה גם טעויות, אנחנו יודעים שהוא עושה טעויות, הוא טיפוס בה. אבל מצד שני, הוא יודע להסתובב בלילות שבת, בין הקהילות, לקנות לעצמו אנשים, לא אומר לקנות מבחינת לקנות, לקנות במרכאות, להתחבב על אנשים, יש לו את זה. אפשר להתעלם מזה, הוא עשה את זה פעמיים. בפעם הראשונה נגד כל הסיכויים, גם בפעם השנייה היה לו לא קל. הולך נגד דגל ושס, פירק, חוקרים פרטיים, לא יודע מה, כל הסיפורים, כולנו מכירים את הכל. כמובן, הכל הגיע מלמעלה, לא קשור אליו. אנחנו יודעים אבל איך זה עבד. אז זה מועמד שאתה מנסה נגדו, לשים את כל הכלים שיש לך.
צריך להזכיר למי שלא מכיר את העיר אלעד, אלעד לדעתי זו העיר היחידה שבתוך הציבור הספרדי היא מורכבת מהמון, הרבה מאוד קהילות, ששם סרוליק פרוש בנה את עצמו בכל השנים האחרונות.
כן, גם הפירוט של הקהילות זה חלק מזה, זה העבודה שלו. ושס בסוף, דרי, מהיום שהוא חזר להנהגת יחיד בשס, הוא איבד את אלעד. נכון שהתהליכים האלה לא קרו בגללו, זה קרה בגלל תהליכים ארוכי שנים עוד לפני שהוא חזר, אבל בסוף ככה זה נתפס, לכן הוא מבחינתו על אלעד יתאבד, זה מבחינתו הפרס הגדול, אם יהיה בית שמש על הדרך, זה עוד עניין. אבל אלעד זה הסיפור מבחינתו.
בוא נדבר על בית שמש.
כן, בדיוק, בית שמש, העיר האהובה על בצלל משום מה, לא יודע למה.
זה בצלל יכול לספר לנו, זה נראה שכולם משחקים לידיה של
אליזבלוך, לא? ספרו לי מי הראש העיר הבא שלי.
זה נראה שהם משחקים לידי אליזה בלוך, לא נותנים לה את... כי אם היא תעלה לסיבוב שני, אם מישהו לוקח סיבוב ראשון בסדר, אבל כנראה שזה לא יקרה, זה נראה שזה לא הולך לשם.
רגע, מה? אם מישהו משני המועמדים החרדים עולים לסיבוב שני מולה, יש לה סיכוי?
אני חושב שהצד השני יתמוך בה. אנחנו לא תמימים.
לא בטוח.
אני שאלתי את גולדקנופ שבוע
לא שבוע, אז הוא אמר,
אנחנו לא נהיה החרדים הראשונים שנתמוך באליזה בלוך.
הבנתי את התשובה, זה אומר מה שאני אומר.
כן?
זה אומר את מה שאני אומר. לא, לא יתמוך, שלא ילכו דווקא עם, עם אליזה בלוך, ילכו עם המועמד החרדי שיגיע לסיבוב השני.
הוא אמר, אנחנו לא נהיה החרדים הראשונים שתורם.
רגע, רגע, איך היא נבחרה פעם שעברה? מה, אתה מתעלם מזה? היא נבחרה בזכות החרדים, לא בזכות אף אחד אחר.
היא נבחרה בזכות כמה חרדים שתמכו בה, נכון.
נו, בבקשה, זה גם יקרה הפעם.
אבל, לא, העיר גדלה בהיקפים אדירים. בואו, מתוך אלה שיבואו לקלפי, מדברים על בערך 70% עם בעלי זכות ההצבעה, משהו כמו 60, למעלה מ-60%, 65% הם חרדים.
הבעיה שכל אחד מציג לך מספרים...
לא, לפני מספרים, אחוזים, וזה אתה יודע לקמת לפי אזורי מגורים
אחוזים
והכל.
אחוזים היום החרדים הם רוב מסיבי שם, שלמעלה מ-60%.
אני אומר, מתוך כלל אלה שיבואו להצביע, כ-70% הצבעה, 65% מהמצביעים צפויים להיות חרדים. כלומר, אם יש מועמד חרדי אחד, בלי מחלוקת, בלי כלום, הוא הולך בהליכה לוקח את זה. אין לזה ויכוח
רואה,
בכלל.
נגיד, למשל, אם מוישה אבוטבול עולה נגד אליזה בלוך, אתה רואה את את שלוי מימוני ואת...
אני לא רואה מפלגה חרדית, אני לא רואה מפלגה חרדית, ממליכה ראש עיר לא חרדי, פעם נוספת,
נותן לך תרחיש, מפסידים באלעד לשלוי מימונים, לשעס, סליחה, נגיד, מפסידים באלעד לשעס, ואחריו יש לך סיבוב שני עם מוישה אבוטבול, מה מישהו יתמוך בו? קדחת.
לא יודע?
יגיע רגע נקמה, לפחות תרצו להראות שהם מפסידים, וככה המשחק של כולם.
זאת הפוליטיקה, בצלאל, תקבל אותה. אין מה לעשות.
תקבל אותה, תגיד לי את זה אחרי הבחירות.
אם אליזה בלוך, לא את אליזה בלוך התכוונתי שתקבל, התכוונתי שתקבל את הפוליטיקה. אם אליזה בלוך עולה לסיבוב השני בבית שמש, סביר להניח שהצד המאוחזב בציבור החרדי יתמוך בה.
ואם, אתה נשאל אתכם שאלה הפוכה, אם אליזה בלוך עולה לסיבוב שני מול שמולי גרינברג, ולא יודע מה קורה באלעד, ופרוש ניצח באלעד, הצד השני יבוא לה לתמוך בו.
אבל זה בדיוק מה שאומר לך כאן אבי. הכל תלוי ברצ'ני.
אם אליזה בלוך עולה נגד שמולי גרינברג, ושס ניצחה באלעד, יכול להיות שיהיה לה יותר קל לתמוך בשמולי גרינברג.
25 שנה אני גר בבית שמש, מעולם היא לא הייתה חלק מכל הדילים הארציים והסבבים האלה, פעם ראשונה שגוררים אותנו לזה, וחבל.
אז אולי תוכיחו שאי אפשר לגרור.
מה זה תוכיחו שאי אפשר לגרור? נו, באמת.
זה יכול להיות, תושב.
בינתיים הכל מורבב אחד עם השני, מה לעשות? בעצם אני חושב שאם אנחנו מדברים על הבחירות המקומיות, ונראה את זה בלא מעט ערים, אפרופו כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו הולכים לסוג של פריימריז ארצי, פנים חרדי, בחלק גדול מהמקומות, לראשונה בני ברק, כל אחד יוכיח מה הוא שווה בעיר, מעולם זה לא קרה. בבית שמש זה קרה בעבר, וזה יקרה שוב עכשיו, בטח כשמתפתחת ובעוד מקומות, נכון?
זה לא בהכרח רע, אגב. יכול להיות שעדיף שכל אחד יראה את כוחו, ואחר כך יסתדרו כמו שיסתדרו בקדנציה האחרונה בירושלים. אגב, גם שם הולך להיות קרב לא קל. בירושלים, מי תהיה הסיעה החרדית הגדולה ביותר, כשש"ס רוצה לקטוף את התואר הזה מדגל התורה, ואולי גם להתמודד על התיק הזה של תכנון ובנייה, כי מוי של יון בעצם אומר...
6-3 זה דגל מול אגודה, מה ש"ס יש לה?
יש לה 5 היום, והיא רוצה שיהיה לה, היא מאמינה שהיא יכולה להביא 7, עם כל מיני קהילות קטנות ש... שעשו שם עבודה, יהיה מאוד מעניין, ואז הם יבואו למשה ליאון, יגידו, ובעצם מי ששולט בתכנון בבנייה, הוא בעל הבית בעיר, הכל צריך לעבור דרכו. יהיה מאוד מעניין שם. גם שם.
כן, בהחלט. טוב, נשאיר קצת משהו גם לשבוע הבא.
יצא קצת תוכן לתוך הדבר המשעמם הזה ברוח המלחמה, אתה יודע, והזכרת את זה שכולם...
אבל עשינו הרבה מתמטי, גנץ וביבי וכולם עושים פוליטיקה, אז גם לחרדים מותר.
נכון.
לפחות לא עושים פוליטיקה על המלחמה.
נכון.
כן, ובניגוד, ובניגוד לפוליטיקה הארצית שהפכה להיות מאוד אישית, כפי שפתחת, אמרת, הפוליטיקה המקומית החרדית היא לא אישית, היא לא כן. פרסונלית.
כן, האמת שזה מפתיע ולטובה.
בינתיים, ובואו נקווה שזה כך יימשך. פרשננו אבי בלום...
זה תלוי גם בנו.
בנו התקשורת, ודאי, ודאי, ודאי. אנחנו צריכים לנהוג פה באחריות, גם בגלל התקופה, גם כי אנחנו יודעים שומרי מצוות, ואפשר לעשות בחירות נקיות, ישרות, כל אחד מציג את שלו, הוא יותר טוב, הוא יותר טוב. לא חייבים ללכת למקומות שלא טוב להיות בהם, בצורה חד משמעית. עורך הדין אבי בלום, פרשננו הפוליטי.
המשך יום נעים.
תודה,
אבי. חודש טוב כבר אפשר לומר לקראת סוף השבוע.
כן, בהחלט. חודש טוב שיהיה. חודש טוב חודש. להשתמע לחיים המאזינים הערב בשבע, כאן בכל חי.
תישארו על הסקאלה עד הערב.
תמיד.
יום טוב.
להתראות.